ברוכים הבאים לכולם, עם כמה דקות איחור מסיבות של קשיים טכנולוגיים. אנחנו היום נעסוק, לפי בקשתם של המארגנים, אנחנו נעסוק בענייני הפסח. והייתי רוצה להתייחס יחד איתכם לאישיות מאוד מאוד משמעותית בכל הסיפור של יציאת מצרים, וזה הדמות של פרעו. אנחנו רגילים לזלזל בו ולומר סתם איזה עיקש, מה הוא רוצה מאיתנו? הרי משה ביקש ממנו להוציא את ישראל ממצרים, למה הוא לא מבצע מיד את הציווי? התפיסה הזאת היא קצת ילדותית במחילה, וזאת מסיבה פשוטה. אנחנו צריכים לשים לב מהי המשמעות של האיש הזה פרעו. הרי אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא משקיע כמות עצומה של אנרגיה בשביל דבר אחד, בשביל לשכנע את פרעו לומר את המילה כן, לומר אני מסכים. וזה דבר תמוה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא את ישראל ממצרים, מה בכלל הוא מתעסק עם פרעו? הוא היה צריך פשוט לומר לבני ישראל על ידי משה, ביום פלוני, בשעה פלונית, אתם יוצאים ממצרים. אם פרעו עושה בעיות, אני מטפל בו. אבל לעומת זה אנחנו רואים שפרעו הוא אחד האנשים שהקדוש ברוך הוא מקיים איתם דיאלוג ממושך, לפי חז"ל, שנה שלמה של 10 מכות, רק בשביל שייתן את הסכמתו. ולא רק זה, הוא שולח אליו לא פחות מאשר גדול הנביאים שבכל הדורות, את משה. כן? הרי אם מדובר באדם חסר משמעות, לא הייתי שולח אליו אדם מכובד כל כך כמו משה. ואילו כאן אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא דואג לשלוח לפרעו את משה רבנו. בכלל, כשאנחנו שואלים את עצמנו לגבי יציאת מצרים, מה הייתה המטרה של כל המהלך הזה? הרי אנחנו חוגגים את יציאת מצרים, את יציאתנו מעבדות לחירות. ואנחנו צריכים לשאול שאלה קצת פרובוקטיבית. האם המהלך הזה, האם האירוע של יציאת מצרים השיג את מטרתו או שלא השיג את מטרתו? במילים אחרות, האם יציאת ישראל ממצרים הייתה הצלחה או כישלון? כדי למדוד אירוע ולדעת האם האירוע הזה הוא אירוע מוצלח או לא מוצלח, אנחנו צריכים פשוט לשאול את עצמנו מה היו המטרות שלו. ואם אנחנו מסתכלים בספר שמות בפרק ז', כתוב במפורש, וידעו מצרים כי אני השם. בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. אם כן, המטרה של יציאת מצרים היא התגלות השם אל מצרים. מה עם התגלות השם אל ישראל? זה אנחנו שומרים לחג השבועות במתן תורה. בכלל, אם אנחנו שמים לב מה קורה בזמן המכות של מצרים, אנחנו קוראים לאירוע הזה בשם פסח. מדוע? כי פסח השם על בתנו. זאת אומרת, כי השם לא נגלה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא הועיל בטובו לא להתגלות אלינו, כי אם הוא היה נגלה אלינו, היינו חס וחלילה נפגעים. היינו צריכים 50 יום של הכנה כדי שנוכל לשאת את המפגש איתו. אז יוצא שיציאת מצרים נועדה למצרים. אם אני אעשה איזה מין סיכום של מה שכתוב בתורה, מהפסוק הראשון עד מכת בכורות, אני אוכל לסכם את זה כך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי לברוא את האדם, והאדם הוליד אומות, וביום מן הימים נגלה השם אל אחת האומות, והיא מצרים. כלומר, מצרים היא הנושא שאליו הקדוש ברוך הוא פונה, זה המושא של הדיבור האלוהי. ישראל? ממש לא. כלומר, עם ישראל במצרים הוא כעובר במעי אמו. זה דימוי שנמצא אצל חז"ל. זאת אומרת שבזמן שעדיין לא יצאו ישראל ממצרים, ניתן לומר שבמידה מסוימת הקדוש ברוך הוא לא מדבר איתנו, לא מתייחס אלינו. עד כדי כך שאנחנו אפילו לא רואים את המכות. אם אנחנו נשאל למשל יהודי במצרים אחרי מכת דם, נו יהודי יקר, תספר לי איך הייתה מכת דם? הוא יאמר, דם? אני לא יודע, אני שתיתי מים. על מה אתה מדבר? אם אנחנו נשאל אותו איך הייתה מכת חושך, הוא אומר, חושך? היה אור במושבותינו. אם נשאל אותו איך הייתה מכת בכורות, הוא אומר, אני לא יודע, אני אכלתי בשר ודווקא הבכור שלי בריא ושלם, ברוך השם. זאת אומרת שכל הסיפור של 10 המכות, שאנחנו מציינים אותו בדם, צפרדע, כינים, ערוב וכו', כל הסיפור הזה נוגע למצרים ולא נוגע לישראל. כי בעצם הציפייה של הקדוש ברוך הוא, היא שגם מצרים יצאו ממצרים. הרי אנחנו קוראים למאורע הזה בשם יציאת מצרים, לא היציאה ממצרים, ולא יציאת ישראל. למרות שבספר תהילים כתוב מפורש, בצאת ישראל ממצרים. אבל השם של האירוע לדורות זה יציאת מצרים. ואז נשאלת השאלה, מה זה בא לומר? זה בא לומר שפרעו ומצרים הם חשובים בעיני השם. וכל הסיפור של יציאת מצרים זה הבירור של ההבדל בין ישראל לבין מצרים. ונאמר ככה, כשנחשוב לרגע שכל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו יחשוב שהוא פרעו. אני מבקש לו להיפגע מזה, אבל כל אחד מאיתנו יכול לחשוב לרגע שהוא פרעו. ומה זה פרעו? פרעו זה מי שאחראי על כל מצרים. עכשיו צריך להבין שזה לא רק כמו מנהיג פוליטי בימינו שיש לו אחריות פוליטית. פרעו במצרים הוא האל. הוא האל של מצרים, הוא האלים עלי אדמות. כלומר הוא המוחלט. וכל מה שיעשה במצרים נעשה על פי ציוויו, על פי רצונותיו. ומה היא מצרים? מצרים היא הגדולה בתרבויות האנושיות, לפחות באותם הימים, וייתכן בכל ההיסטוריה כולה. זאת האומה הגדולה ביותר בעולם, ומה שמתרחש במצרים קובע את הגורל, את המהלך של האנושות כולה. ואז יוצא שפרעו בעצם מייצג את האנושות, את האנושות כולה, והכיוון שאותו יתפוס פרעו, הוא בעצם קובע את המהלך של ההיסטוריה כולה. ועוד דבר צריך לשים לב אליו, שכל מצרים כולה בנויה על בסיס כלכלי. מה מחזיק את הכלכלה המצרית? העבדים שבה. ובמקרה שלנו, בני ישראל. זאת אומרת, בני ישראל הם האחראים לרווחה הכלכלית המאפשרת את הפיכתה של מצרים למרכז האנושות. עכשיו, תאר לעצמך שאתה פרעו. מגיעים אליך שני זקנים מכובדים ואומרים לך, תשמע, אנחנו רוצים שאתה תוותר על הבסיס הכלכלי שלך, כלומר, תשחרר את בני ישראל, אתה חייב להסכים שמצרים תתמוטט, ולא עוד, אלא שאותם עבדים שאתה עומד לשחרר, יקימו ממלכה מתחרה לממלכה שלך על הגבול של ארצך. אם אתה אדם נורמלי, הדבר הראשון שאתה עושה, אתה מכניס את משה ואת אהרון לבית חולים פסיכיאטרי, או לכלא, או הורג אותם, או זורק אותם מן הארמון בפחי נפש. אבל, למרבה הפלא, פרעו מתגלה כאדם שיש לו הגינות אינטלקטואלית בלתי רגילה. מה הוא אומר? הוא אומר, מי השם אשר אשמע בקולו? כלומר, אותו אלוה שאתם באים בשמו לדרוש ממני מהלך כל כך דרסטי. אני לא מכיר אותו. לא ידעתי את השם. אז ממילא, התוצאה היא ברורה, וגם את ישראל לא אשלח. זאת התגובה המינימלית המתבקשת. ולכן, אין להסתכל, רק שנייה במחילה. כן, אין להסתכל על פרעו בתור רשע, אלא אם כן אנחנו מבינים שגם הייתה מעורבת בתגובה שלו חוצפה. והחוצפה של פרעו היא זו שגורמת בסופו של דבר ליחס הקשה אליו. אבל השאלה מבחינה אינטלקטואלית היא נכונה. מי השם אשר ישמע בקולו, לא ידעתי את השם. אם נתרגם באופן אחר קצת את הדברים של פרעו, הוא בעצם אומר, אם תשכנעו אותי שזה נכון, אני אעשה את זה. אבל אני צריך להשתכנע. ואז כל המהלך של 10 המכות מתברר בתור דיאלוג, בתור שיחה. בין הקדוש ברוך הוא לבין פרעו דרך משה. ואז אנחנו צריכים להבין מהם הטיעונים של משה והטיעונים של פרעו. נאמר כך, משה בא אל פרעו ואומר לו, אני רוצה שתשחרר אותנו כי יש בנו משהו מיוחד. אנחנו בני אברהם. ובתור שכאלה אנחנו שונים מכם. אומר פרעו, אתם אומרים שאתם בני אברהם. ומי זה אברהם הזה? מה התכונה המיוחדת שלו? אומר משה, אברהם זה אחד שעובר את הנהר. זה אחד כזה שמתעלה מעל הטבע. אפשר להבין מה זה נהר. נהר זה בא מן הטבע, וזה הכוח המייסד תרבויות. כל תרבות גדולה נולדה ליד נהר. התרבות ההודית, הבבלית, המצרית, בכל מקום שבו יש נהר גדול, יש גם תרבות גדולה. אבל אברהם עובר את הנהר. אומר פרעו, זה מעניין, אבל מי ערב לי שהתכונה הזאת המיוחדת שאתם מייחדים, שאתם רואים באברהם, אותה תכונה עברה אליכם בירושה. אולי בעצם זה היה אצל אברהם, אבל לא אצלכם. אומר משה, אין בעיה, אנחנו נוכיח את זה. אנחנו נקה את הנהר, ואתה תראה, רק שנייה. אנחנו נקה את הנהר, ואתה תראה שמצרים תיפגע וישראל לא ייפגעו. ואכן זה כך. כך שאנחנו המשך של אברהם. אומר פרעה, זה נכון, אתם זרע אברהם, אבל עד כמה שאני יודע, יש עוד אחרים שהם זרע אברהם. יש בני ישמעאל למשל, בני קטורה. אומר משה, כן, אבל אנחנו גם זרע יצחק. אומר פרעה, ומי זה היצחק הזה שאתם מתפארים בו? אומר משה, יצחק זה אחד כזה שמסוגל למסירות נפש, הוא מסוגל להקריב את עצמו. אומר פרעה, זה מעניין, אבל איך אני יודע שמסירות הנפש של יצחק נמצאת בכלל ישראל? אומר משה, אין בעיה, אנחנו נביא לך את הצפרדעים. הצפרדעים, כמפורסם אצל חז"ל, הם כאלה שנכנסו לבצק ונכנסו לתנורים. אם אתם מכניסים צפרדע לתוך בצק או לתוך תנור, הוא לא חי. עד כדי כך שחנניה, מישאל ועזריה, כפי מה שלמדנו בשיעורים על פרק חלק, למדו קל וחומר מן הצפרדעים, שהם היו מוכנים למסור את הנפש ללא בקשת שכר, קל וחומר בני אדם שצריכים למסור את הנפש, כי הם יקבלו גם שכר לעולם הבא. אז זאת אומרת שהמכה של הצפרדעים היא מכה של מסירות נפש, והיא פוגעת במצרים ואינה פוגעת בישראל. אם כן, התכונה של יצחק אבינו עברה אלינו. אומר פרעה, מרשים מאוד, אבל עד כמה שאני יודע, לא, אתם לא היחידים שהם זרע יצחק. יש גם עשיו, ועשיו לפי המדרשים זה הבסיס של רומא, ורומא היא הנצרות. ומצאנו אצל הנוצרים, מה שנקרא מרטירים, מרטירולוגיה. היו הרבה נוצרים, מהנוצרים הראשונים, שהיו מלאי מסירות נפש ומסרו את נפשם על אמונתם, כך שזאת לא תכונה יהודית בלעדית. אומר משה, נכון, אבל אנחנו לא רק בני אברהם ויצחק, אנחנו גם בני יעקב. שוב, שואל פרעה, ומי זה היעקב הזה שאתם מתפארים בו? עונה לו משה, יעקב זה מי שיכול להיות כלי קיבול לשכינה. הוא אלוהי. על הפסוק, ושמעו אל ישראל אביכם, אמרו חזל, אל הוא ישראל אביכם. גם, ויקרא לו אל אלוהי ישראל, שהקדוש ברוך הוא קראו אל. עד כדי כך, שיש גם סכנה, שהאומות יהפכו יהודי אחד לעבודה זרה. מצאנו את זה למשל בנצרות, שהנוצרים משתחווים בכל יום ומתפללים אל יהודי מת, וגם מצאנו שיעקב אבינו חשש להיקבר במצרים שלא יהפכו אותו מצרים לעבודה זרה. ולכן אומר משה לפרעה, אנחנו לא רק גוברים על הטבע כאברהם, לא רק מוסרי הנפש כיצחק, אנחנו גם אלוהיים כיעקב. שואל פרעה, ואיך אני יודע שהתכונה הזאת עברה אליכם? אומר משה, אין בעיה, אנחנו נביא את הכינים. מה כל כך מיוחד בכינים? חז"ל אמרו, קודם כל החרטומים אמרו, אצבע אלוהים היא. כי זה הדבר שהם לא יכלו לעשות. הם יכלו לעשות את מכת הדם והצפרדע, לא יכלו לעשות כינים. ואומר רש"י בשם חז"ל, וזאת משום שאין השד שולט בבריאה שהיא קטנה מכיסא אורה. זאת אומרת, זה הגבול של כוח הכישוף. יש איזה גודל מינימלי. ועל זה אומר משה, אתה רואה פה יש מכת כינים שפוגעת במצרים ולא פוגעת בישראל, זה סימן שהתכונה של יעקב אבינו נשארה אצלנו. ואת זה גם מצאנו בדברים של חז"ל על החשש של יעקב להיקבר במצרים, שזה בבת אחת גם החשש שיעשו אותו עבודה זרה בגלל אלוהיותו, וגם שמה ירחשו הכינים תחת המומיה של יעקב. כנראה שיש קשר בין הכינים לבין האלוהיות. ולכן אומר לו משה, הנה אתה רואה, אנחנו ממשיכים את התכונות המיוחדות של שלושה אנשים גדולים, אברהם, יצחק ויעקב, ובשם זה אני דורש ממך להוציא אותנו ממצרים. על זה יכולה לבוא קושיה של פרעה. פרעה אומר, זה נכון אולי במהות, אבל יש עוד משהו, במהלך ההיסטוריה אתם החלטתם להיות איתנו, להיות עם מצרים. הרי בימי יוסף, יוסף הביא אתכם אל מצרים, והפכתם להיות חלק אינטגרלי של ההיסטוריה והתרבות המצרית, לא עוזבים חברים באמצע. או כמו שאמר נשיא צרפת לפני כמה שנים, צרפת בלי היהודים כבר לא תהיה צרפת. באותה מידה ניתן לומר, מצרים בלי בני ישראל זה כבר לא מצרים. אתם לא יכולים לבגוד בשותפות ההיסטורית שלכם איתנו. על זה עונה משה. אם כן, המבחן שאתה רוצה שנבחן כאן, זה מבחן התערובת, מכת הערוב. ותזכור דבר אחד, פרעה. כשיוסף הביא אותנו למצרים, הוא שם אותנו בגטו, בארץ גושן. בעצם יוסף המציא את הגטו. מה זה הגטו? זו צורת חיים שבה אתה חי אצל הזולת בלי לחיות באמת אצלו. כלומר, אתה נמצא בלי להיות מעורב באמת. וכאן דבר מאוד מעניין בפרשת הערוב, לראשונה מוזכרת ארץ גושן, ושם נאמר כך, והפלתי ביום ההוא את ארץ גושן, אשר עמי יושב עליה, לבלתי היות שם ערוב. עכשיו, איך אפשר להבין לבלתי היות שם ערוב? שהערוב לא מגיע, או אפשר לקרוא את זה על מנת שלא להיות מעורבים, לבלתי היות שם ערוב. ואנחנו רואים אכן שהערוב לא פגע בארץ גושן. אם כן, אומר משה לפרעה, לא רק שאנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו גם לא מעורבים עם התרבות המצרית. ואז באה טענה יפה מאוד של פרעה. פרעה אומר, תראו, זה נכון, אתם באמת שונים מאיתנו, אתם מיוחדים. אבל בואו נלך על המכנה המשותף. יש משהו משותף לישראל ולמצרים שאתם לא יכולים להתכחש לו. המכנה המשותף הוא שכולנו בני אדם. אנחנו שייכים לאנושות. אז גם אם יש הבדלים בתוך האנושות, אבל בכל זאת יש הבדל. יש בכל זאת צד משותף, כולנו בני אדם. אז בשם האחווה האנושית, בשם שותפות הגורל האנושית, אני מבקש מכם שלא תצאו ממצרים. על זה עונה משה, יש לך טעות, המצרים, האנושות בכלל, היא דרדרה. האנושות כבר איננה מה שהיא הייתה. כי האנושות נפלה בשלוש עבירות חמורות מבחינה מוסרית, והן שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. שפיכות דמים בימי המבול, עבודה זרה בדור הפלגה, מגדל בבל, וגילוי עריות בסדום ועמורה. והדבר הזה הצריך יצירתה של אנושות חדשה על ידי אברהם שתיקן עבודה זרה, יצחק שתיקן שפיכות דמים, ויעקב שתיקן גילוי עריות. ולכן אנחנו שונים גם בתחום של האנושיות הפשוטה. בכם דבקות שלוש העבירות של שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, ואצלנו זה לא. איך אני יודע? הנה, בשביל זה יש שלוש מכות. דבר, שכין, ברד. הדבר זה המוות. מוות פוגע במי שמזלזל בחיי האדם. והנה, הדבר היה כבד מאוד, ומת כל מקנה מצרים, וממקנה בני ישראל לא מת אחד. אם כן, אתה רואה שהמוות פוגע במצרים כישות קולקטיבית, ואינו פוגע בישראל כישות קולקטיבית. סימן שאצלנו אין הפגם של שפיכות דמים חודר לעצמיות הנפש. מה עם עבודה זרה? פשוט מאוד, זה השכין. מה היה מגדל בבל שבו היה יסוד של כל עבודה זרה? מגדל בבל היה מרידה בבורא על ידי יצירת לבנים בתוך הכבשן. הווה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה. היכולת של האדם לייצר לבנים, ההצלחה הטכנולוגית הזאת, גרמה לגאווה כזאת של מרידה בבורא. מה עושים משה ואהרון? כחו מילואו חופניכם פיח כבשן. הכבשן, איפה שהם יצרים את הלבנים. וזרקו משה השמיימה. זאת אומרת שעל ידי מה שנעשה בכבשן, יש מרידה כלפי מלכות שמיים. זה בעצם חזרה סימבולית על כל הסיפור של מגדל בבל. וזה מה שהוא אומר, והיה לשכין פורח הבעבועות בכל ארץ מצרים. זאת אומרת ש... המעשה של עבודה זרה פוגע במצרים ולא בישראל. ומה עם גילוי עריות? גילוי עריות זה נמצא בברד. הרי מה היה בסדום ועמורה, המקום שבו היה גילוי עריות בצורה חריפה? הייתה מחשבה שהם הגיעו לאחרית הימים. כיוון שמגיעים לאחרית הימים, אגב, מה גרם למחשבה הזאת? העובדה שבסדום לא חסר שום דבר, אז הייתה מחשבה שלא צריך יותר לתת צדקה, כי העולם כבר מתוקן מבחינתם, וגם שלא צריך להביא יותר ילדים, כיוון שנתמלה הציווי מילוא הארץ וכבשוה, ולכן גם היצר שלהם מופנה כלפי הדומה, דיינו הזכר עם הזכר, ולא כלפי השונה, כלומר זכר עם נקבה. ומה דן את סדום? האש והמים כאחד. כלומר, היה גופרית ואש מן השמיים, וגם שטיפה של כל האזור על ידי ים המלח, כי אם הגענו לאחרית הימים, אז גם האש והמים צריכים לעשות שלום ביניהם. וכך היה גם בברד, ויהי ברד, זה מים, ואש מתלקחת בתוך הברד, זה אש. וזה מה שדן את מצרים, מצרים נפגעו מן הברד ולא ישראל, אם כן אתה רואה שיש הבחנה גם בתחום הזה. אז אם כן, בשלושת הממדים של שפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות, מצרים נמצאים בנפילה וישראל נמלטים מן הנפילה הזאת, ולכן מגיע להם לצאת ממצרים. וכאן הגענו כבר לשבע מכות, ומי שמכיר את חלוקה בתורה יודע ששבע מכות הן בפרשת וערה, שלוש מכות בפרשת בו. כנראה שזה מדובר על סוג אחר לגמרי של מכות, שלושת המכות האחרונות. כי לכאורה בשלב הזה כבר פרעו היה צריך להשתכנע. ולכן אומרים לו גם עבדי פרעו, הטרם תדע כי עבדה מצרים. מה, אתה לא יודע שזהו, כבר נגמר, הלך על מצרים? אומר פרעו, לא, יש לי עדיין קושיה. כי הקושיה היא, אולי זה נכון שבהיסטוריה יש הבדל מהותי בין ישראל לבין מצרים. אבל בתוכנית של הבריאה, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם, האם כבר אז יש חלוקה בין ישראל למצרים? אולי זה רק תאונה היסטורית. ואי אפשר בגלל תאונה היסטורית לפסול באופן מהותי את מצרים. אומר משה, וואי, זו טענה שאף פעם לא שמעתי. עד כדי כך שהזוהר אומר שבשלב הזה משה נתיירה מפני פרעו. במיוחד שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, בוא אל פרעו. משמע שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אצל פרעו, אתה צריך לבוא מבחוץ. ולכן משה אומר, אולי הטענה הזאת נכונה, כי היא מעולם לא נבדקה. ואז מה שצריך לעשות, זה לבנות, לשחזר את בריאת העולם. יש לי מישהו שמע טלפון שמצלצל, נא לנתק אותו בבקשה. כן. מי שהמיקרופון שלו פתוח וגם שומעים את הטלפון. יפה, תודה. ואז אומר משה, עוד פעם הטלפון הזה. משה בעצם אומר, בוא נשחזר. משה אומר, בוא נשחזר את בריאת העולם. בריאת העולם נעשתה בשלושה שלבים. האחד, זה השלב שבו הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם. השלב השני, שבו הוא יצר את העין. שלב השלישי, היש מן העין. היש הוא ריבוי עצום. אומר משה, בוא נביא לך את הארבה. ארבה מלשון ריבוי. וזה כל הכוח של הארבה, אומר משה, זה דבר אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. כלומר, משה אומר, מכת הארבה מגלה כוח שקדם לאנושות, קדם לאדם הראשון, זה הכוח של הבריאה, כל היש. ומה שקורה זה שהארבה פוגע במצרים ולא פוגע בישראל. כך שאנחנו רואים שכבר כשהקדוש ברוך הוא השתמש בכוח האדיר של הריבוי, כבר אז יש הבחנה בין ישראל למצרים. אומר פרעו, נו בסדר, זה ביש, מה עם העין, בתוך האפס, יכול להיות כבר הבדל בין ישראל למצרים? אומר משה, בוא נביא את החושך. החושך זה אותו חלל, אותו ריק ראשוני. ואז מתברר שיש חושך אפלה בכל מצרים, ושיש אור בכל בתי בני ישראל. זאת אומרת, היה אור במושבותם. ואז אומר פרעו, כן, אבל כשהקדוש הוא החליט לברוא את העולם, האם בזמן ההחלטה הזאת כבר אז היה הבדל בין ישראל למצרים? אומר משה, אם כך, אתה שואל את שאלת הראשית. שאלת הראשית, זאת אומרת, הרגע שבו הקדוש ברוך הוא החליט לברוא את העולם, זה צריך לברר יחד איתו בלבד. ולכן באה מכת בכורות, שבאה לברר מי הוא הבכור, מי הוא הראשית. ועל זה נאמר, והיכיתי בכל ארץ מצרים, אני ולא מלאך, אני ולא שרף. כלומר, לעומת כל שאר המכות שבהם היה שליח, וממכת בכורות, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו מגיע, כי בעצם שאלו אותו, על אותו רגע שבו הוא היה לבדו והחליט לברוא את העולם, האם שם גם כן יש הבחנה בין ישראל למצרים, ומתברר שבכורות מצרים, הראשית של מצרים נפגעת, ואילו הבכורות של ישראל לא נפגעים. מזה אנחנו מבינים שהראשית של ההיסטוריה זה ישראל ולא מצרים. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה כבר בתחילת השליחות שלו. בוא אל פרעה ואמרת אליו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. צריך להבין את המשפט הזה כך, בני בכורי זה ישראל ולא אתה. כי אנחנו מצאנו בתנך שלוש אומות שמועמדות להיקרא בשם ראשית. האחת, ישראל, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו. גם מצאנו ראשית גויים עמלק, וגם מצרים, ויך כל בכור בארץ מצרים ראשית עונים בעולה חם. כלומר שגם מצרים טענה שהיא ראשית ההיסטוריה. ומכת בכורות מבאר בעצם מי הראשית. אולי צריך להבין מה זאת אומרת מי הראשית, שכשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את האדם, מהי הדמות האנושית שעולה ברצונו. ואז מתברר שאותה דמות אנושית זה הדמות של ישראל ולא הדמות של מצרים. ואז פתאום קורה משהו מדהים. הרי הקדוש ברוך הוא אמר לפרעו, יש פה חוזה ביני לבינך. או שאתה משלח את בני ישראל, או שיהיו מכות וזה יגיע עד מכת בכורות. הבחירה של פרעו הייתה לקבל את המכות, וזה הגיע באמת עד מכת בכורות. מבחינה פורמלית, משפטית, טהורה, פרעו שילם את המחיר, ולכן מכאן ואילך הוא לא צריך לשלח את בני ישראל. הוא שילם, הוא יכול בצדק לומר, הנה, קיימתי את חלקי בחוזה, אתם בני ישראל נשארים כאן במצרים. והנה למרבה הפלא, הוא משחרר אותם דווקא בשעה הזאת. פרעו קם באמצע הלילה ומשלח את בני ישראל. מהי המשמעות של הדבר הזה? המשמעות היא שפשוט פרעו השתכנע שמשה צודק. ולכן לא רק שהוא משלח את בני ישראל כדי לא לסבול יותר מכות, אלא הוא אומר, לכו עבדו את השם כדברכם וברכתם גם אותי. כלומר שפרעו הסכים עם התזה של משה, שמי שמוביל את המהלך ההיסטורי בעולם, מכאן ואילך, זה ישראל ולא מצרים. ולכן הוא משתכנע. כאן צריך להבין נקודה מאוד חשובה. רגילים לגבי הקשיית ליבו של פרעה, חיזוק לב פרעה. אם נלך לפי הרמב״ם, המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא נטל מפרעה את הבחירה החופשית. אבל לפי רבי עובדיה ספורנו, וזה נראה לי הרבה יותר פשט, הקדוש ברוך הוא חיזק את לב פרעה כדי להציל את הבחירה החופשית שלו, כדי שהוא יישאר עם כל מלוא היכולת לבחון את הדברים בצורה צלולה. כי כל אדם רגיל, עם לב רגיל, אחרי מכה אחת או שתיים, היה נכנע ומשלח את בני ישראל, ואז כל הבירור שדיברנו עליו עד עכשיו, לא היה נעשה. מה שאין כן, אם הקדוש ברוך הוא מחזק את לב פרעה, הוא מציל את הבחירה החופשית שלו. וזה מעצים את השאלה, מדוע הוא משחרר את בני ישראל אחרי מכת בכורות? והתשובה היא פשוטה, משום שהוא השתכנע בצדק של בני ישראל. ממילא עולה פה שאלה, אז למה הוא רודף אחריהם, אחרי שהם יצאו ממצרים? פשוט מאוד. כאן זה מצריך אותנו להבין את הגדולה של פרעה. פרעה, כיוון שהיה אדם גדול, הבין את מה שהרב קוק הבין. והוא, שיש בעם ישראל שתי שכבות, או זאת אומרת שני מרכיבים לקדושה. האחד, הקדושה הסגולית, שאיננה תלויה במעשים, והשני, הקדושה הבחירית, שתלויה במעשים. כל זמן שאדם נתון כעבד לחברו, הבחירה החופשית שלו חסרת משמעות. ולכן כל זמן עשר המכות התברר לפרעו שיש לעם ישראל מעלה מצד הסגולה. אבל לא הייתה שום אפשרות לבחון האם עם ישראל יש לו מעלה גם מבחינת המעשים הבחיריים שלו. ולכן רק אחרי שבני ישראל הלכו שלושה ימים במדבר, ובאמת נשך אותם שלושה ימים הם מתחילים להתנהג כבני חורין, כאן עולה השאלה של המבחן, מי באמת ראוי יותר, ישראל או מצרים? ולכן בזמן קריאת ים סוף, השאלה לא הייתה האם הקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות להוציא את ישראל ממצרים או לא, השאלה הייתה, הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מדוע אתה מציל את אלו מפני אלו? וכיוון שהשאלה הייתה שאלה על המוסריות של בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תפנה אליי, אני לא יכול לעזור לך, מה תצעק אליי? צריך שיעשה מעשה מצד ישראל שיקנה זכות לישראל על פני מצרים, וזה נעשה על ידי נחשון בן אבינדב, כפי שאתם מכירים, אבל זה נושא לשיעור אחר, שיעור על קריאת ים סוף שאולי יבוא בזמנו. טוב, אנחנו עוד מעט מסתיים לנו הזמן של הזום החופשי, ולכן למרות שהפעם לצערי הרב לא נוכל להתייחס לשאלות, כיוון שאנחנו לא במפגש פנים אל פנים, אני רוצה בזאת לאחל לכולנו חג שמח והתנאים האפשריים, וגם מברך את כולנו שניפגש בקרוב פנים אל פנים. שלום לכולם.